הרבה סודות מחזיק המגדל. עוד משנותיו הראשונות שימש למטרות ביטחוניות במקביל לתפקודו כמוביל מים. היות והוקם בנקודה הגבוהה ביותר בתל אביב באותה התקופה, מהר מאוד הבינו ראשי ארגון ההגנה את חשיבותו, ובתקופת המנדט הוא שימש כתחנת איתות מספר אחת של הארגון. בגלל מיקומו, שימש המגדל ליצירת קשר בשעות חירום בין מתי ההגנה בתל אביב ליישובים מבודדים. מהמגדל יצרו קשר איתות עם בית הספר על הגבעה בשכונת בורוחוב, היום גבעתיים, ומשם הועברו הידיעות לקיבוץ מעלה החמישה והרחיקו עד לזיכרון יעקב. אלא שפעילות בלתי לגלית זו לא יכלה להתבצע באופן גלוי ונדרש פתרון יצירתי. אחד מאנשי ההגנה הכיר מקרוב את שיטות האיתות השונות, איתות בדגלים, המורס ואיתות באמצעות קרני שמש. מכיוון שידע שהאיתות כלול בתורת הצופיות הבינלאומית, הוחלט על הקמת גדוד צופים חדש שפעילותו תשמש הסוואה לפעילות ההגנה במגדל. כדי לא למשוך את תשומת ליבם של השלטונות, התוכנית הייתה שהשבט שיוקם יתנהל לפי המתכונת הברית. בלצד פעילות הנוער תפעל גם שכבת בוגרים שחבריה יהיו חברי ההגנה. בשנת 1940 נבנה בצמוד למגדל המים צריף אימון במסווה של מועדון בוגרים, מודל צופי שהיה מוכר לבריטים ונהנה מהעדתם. צופים אלה כונו הצופים הקשישים, סיניור סקאוטס, שאומנם היו בני 20, אך בהשוואה לבני הנוער חניכי התנועה נחשבו קשישים. מסופר כי כאשר שוטרים בריטים רצו לבדוק אם אנשי התנועה הם באמת צופים או שמא אנשי הגנה מתחזים, הם היו עורכים להם מבחן ומושיטים את יד ימין ללחיצה. החברי ההגנה לא נפלו בפח והושיטו את יד שמאל על פי המסורת הצופית. עוד סופר שכדי להגן על חברי ההגנה, הקיוסק שפעל בסמוך היה מטריע על הגעתם של הבריטים לאזור, והחניכים היו נדרשים לשיר את השיר "קלניות" של שושנה דמרי, שהיה כינוי לבריטים בשל הקומטות האדומות שחבשו. בהישמע השיר, מיירו חברי ההגנה לעלות במדרגות אל תוך פנים הבריכה ולהסתתר. אמנם תפקידו הביטחוני של המגדל הסתיים במלחמת העצמאות, אך סוד הקמתו של סניף הצופים החשאי נשמר במשך 60 שנה. השבט הגדול שהוקם העמיד לאורך השנים דורות של אלפי בוגרים, שסביר להניח שרובם כלל לא ידעו כי שמם משמש כיסוי לפעילות ההגנה במקום. מאז הספיק השבט לעבור למיקומים אחרים ברחבי העיר, ולבסוף גם הצריף נהרס. אבל סוד פעילותו של המגדל נשמר בין קירות הבטון.